וברכה ובוקר טוב. המשך לימודנו בספר ישעיהו, ואנחנו בפרק א', פסוק ד'. הוי. הביטוי הוי חוזר הרבה בדברי ישעיהו בתור תוכחה. יש הבחנה בין הוי בה' לאוי באלף. מלבד הביטוי כמובן, הביטוי הוי מזמין לתשובה. זאת אומרת, זה אזהרה, אתה מתנהג לא כראוי, תחזור בך. אוי זה כבר כאשר נעשה כבר גזר הדין והצרה הגיעה, אז אומרים אוי באלף. הוי, גוי חוטה, עם כבד עוון. עכשיו צריך לשים לב, יש כמה צורות דקדוקיות בספר ישעיהו שהם לא לפי הדקדוק המוחלט, אלא הם לפי צורך השירה או הסגנון השירי. למשל כבד עוון, לא אומרים כבד, אומרים כבד עוון, אבל זה מסתדר יותר עם המקצב. הוי גוי חוטה, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את השם, ניעצו את קדוש ישראל, נזורו אחור. שימו לב כאן שהדברים הולכים בהדרגה. גוי חוטה, בסדר, לפעמים אדם חוטה, חוזר בתשובה. אבל כאשר הוא כבד עוון, עוון זה כבר יותר חמור מחוטה, כי החוטה זה בדרך כלל בשוגג, ואילו עוון זה במזיד. אבל מזיד לא אומר עדיין שיש כיוון הכרחי לכיוון של הרוע. אבל זרע מרעים בנים משחיתים, זה כבר אומר שיש התכוונות כללית של החיים אל הרוע. עזבו את השם, ניעצו, עכשיו לעזוב את השם, אפשר להבין שאדם עוזב, עדיין זה לא אומר שהוא פועל פעולה עוינת, אבל כאן ניעצו את קדוש ישראל, נזורו אחור. הדרשנים אמרו שיש פה רמז גם לאפשרות להבין את זה כסנגוריה של ישעיהו. הוי, גוי חוטא, עם כבד עוון, וכי זה גוי שחוטא, העם הכבד עוון, לא, זה זרע מרעים, הילדים, הזרע של הרעים, אברהם, יצחק ויעקב. אמנם לפעמים בנים משחיתים, עזבו את השם, נעצו את קדוש ישראל, אבל נזורו אחור, נזורו אחור, חוזרים בתשובה. טוב, זה על דרך הדרוש, נחמד. אז כאן הדברים קשים מאוד, למרות שבימי ישעיהו לא מדובר על עבודה זרה, אבל מדובר על התנהגות שסופה להביא להידרדרות. על מתוקו עוד תוסיפו שרה. כלומר, אם גם יקו בכם, זה לא יעזור. כי זה רק יגרום לכם להמשיך עוד יותר לסור מאחרי השם. כל ראש לחולי וכל לבב דווי. כלומר, הוא מדמה כאן את כנסת ישראל לאיזה גוף שהראש חולה והלב גם חולה, דווי, ואז המחלה מתפשטת. בהתחלה היא בראש ובלב, אחר כך היא מתפשטת מכף רגל ועד ראש, אין בו מתום, כלומר שום דבר לא שלם, פצע וחבורה ומכה דריה. יש כאילו גוף שמלא במכות, גם מבפנים בראש ובלב וגם מבחוץ, בפצעים והחבורה. לא זורו ולא חובשו. מה זה זורו? זורו זה לפזר אבקה, אבקה שמרפאה, מרפאה את המכות החיצוניות, ואז יש גם תחבושת, אבל הם לא זורו ולא חובשו ולא רוקחה בשמן. הרי מכה מרקחים אותה גם כן על ידי ששמים שמן על גבי התחבושת, ואז זה מרפא. אבל אצלכם, אומר הנביא, זה לא ככה, זה מחלה ללא טיפול. ואז התוצאה תהיה, ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם ונגדכם זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. מה זה מהפכת זרים? הכוונה מהפכה של זרם, זרים במובן של זרם חזק שהופך את הכל. ונותרה בת ציון כסוכה. עכשיו פה מדובר לא על אגליה ולא על השמדת המדינה, למרות הביטויים החריפים, אלא מדובר בזה שיבואו אויבים וישחיתו את הכל, אבל עדיין הממלכה קיימת. ולכן, ונותרה בת ציון כסוכה בחרם, כמלונה במקשה, כעיר נצורה. זאת אומרת, הנביא אומר בת ציון שנותרה, היא תישאר לבדה, כנראה הוא מתכוון, הוא מנבא כבר על נפילת ממלכת שומרון ועשרת השבטים, ואז בציון, כלומר ירושלים, היא תישאר לבדה, ונותרה בציון. יש שאלה בכלל לאיזה אירוע בדיוק מתכוון הנביא, יש אומרים שזה מדובר במלחמה שהייתה בראשית ימי עוזיהו, ונותרה בציון כסוכה בחרם, בכרם יש סוכה, אבל הסוכה היא לא חלק מיישוב, היא סוכה בודדת בשביל לשמור על הכרם, ואחרי הבציר בעצם הסוכה הזאת נעזבת, היא חסרת משמעות, כי מלונה במקשה. מה זה מלונה? זה גם כן איזה מין סוכה או איזה מין חדר ששמים במקשה, מקום של שדה הקישואים, מקום שבו מתגונן השומר. כעיר נצורה. עיר נצורה היא עיר שאיננה מתפתחת. היא צריכה לשמור על עצמה מפני המצור. לולא השם צבאות הותיר לנו שריד כמעט, כסדום היינו לעמורה דמינו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא השאיר בידינו קצת עדיין שריד, כלומר ממלכת יהודה לא חרבה, אם לא שהשם הוא אלוהי צבאות, שהוא אלוהי ישראל ויש לו אינטרסים מיוחדים לשמור על עם ישראל, אז היינו כבר נחרבים, כסדום היינו לעמורה דמינו. עכשיו, יש כאן איזה מין ביקורת של חז"ל על דברי ישעיהו, איך אתה מדבר? איך אתה אומר על עם ישראל, סדום ועמורה? כי כאשר מוכיחים אדם, התוכחה פועלת על נפשו, ואז יכול להיות תוכחה בונה, ואז הוא מתרומם מכוח התוכחה, יכול להיות תוכחה מייאשת, הורסת, שגורמת לאדם להידרדר יותר. אז ברגע שאתה אומר שאנחנו כמעט כסדום, בסוף אנחנו הופכים להיות ממש סדום. וזה מה שהוא אומר, שמעו דבר השם כציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. כלומר, עם ישראל, כשהוא שומע את דברי ישעיהו, הוא מדרדר יותר, נהיה ממש סדום ועמורה. אגב, זה מראה שבימי ישעיהו ידעו לדעת, ידעו מה הייתה חטאת סדום. כי התורה לא פירטה, לא אמרה במפורש מה היה החטא בסדום. ביחזקאל יש יותר. אבל כאן ישעיהו מדבר עוד לפני יחזקאל, זאת אומרת הוא מדבר על דברים שהם היו ידועים בתור תורה שבעל פה בתוך האומה, לא כל דבר הוא כתוב, יש הרבה דברים שידועים בלי להיות כתובים. ואז מתחילה תוכחה נגד כל עבודת השם שהיא חיצונית. הרי במחקר טוענים שהנביאים היו אופוזיציה לקורבנות, זה לא נכון, הם אופוזיציה לקורבנות שלא באים מכוח טהרה מוסרית. אם אתה לא יצאת ידי חובתך בתחום המוסרי הפשוט, מה לך להביא קורבן? ועל זה נאמר, זבח רשעים תועבה. אבל ברור שישעיהו במצד עצמו, בוודאי שאיננו נגד הקורבנות, גם הוא אומר, כתוב בספרו, והביא אותי אל הר קודשי ושמחתי בבית תפילתי, ועולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי. כלומר, כשאתה מתנהג כראוי, ודאי שהקורבן הוא לרצון, אבל לא במקום. לכן הוא אומר, למה לי רוב זבחיכם, יאמר השם. המילה רוב משמעותה ריבוי. לא כמו בימינו רוב לעומת מיעוט, אלא הכוונה הרבה. רוב זבחיכם, אתם מביאים הרבה זבחים. סברתי, כן, זה ביטוי כאן ציני קצת. עולות אלים וחלב מריעים. מריע זה כבש שמן מאוד. ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. כלומר, אני כבר אכלתי יותר, כלומר, זה מדמה את המזבח למקום אכילה, אז לשולחנו של מקום, אני לא צריך את כל הדברים האלה. כי תבואו לראות פניי, אז מה תגיד, יש גם מצוות ראייה ברגלים, יראה את פני השם אלוהיך. מי ביקש זאת מידכם? רמוס חצריי. כלומר, זה שאתם נמצאים שם, זה כמו רמיסה של המקום, זה אפילו לא לרצון לפניי. יש אחד ממבקרי המקרא שאמר שצריך לתקן מרגליכם, כי הרי לא רומסים את הידה, את העזרה בידיים, בידיים. אז מי ביקש זאת מידכם? טוב, זה מהדברים המגוחכים של ביקורת המקרא. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך